הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק השמיני מהלכות שבועות. בפרק זה, שהוא השני משני הפרקים הדנים בשבועת הפיקדון, היא שבועת שקר על כפירת ממון, מבאר הרמב״ם מקרים שונים שבהם אדם נשבע על ממון, אכן הוא נפטר מממון על ידי שבועתו, וממילא אין היא בגדר שבועת הפיקדון. בתחילה הוא מדבר על מקרים של שבועה על חיוב כנס, לאחר מכן מביא הרמב״ם מקרים של שבועה על טענות שונות שאינן פותרות מתשלום, והוא מסיים בדין שבועה על הלוואה בשטר או בעידים. פותח הרמב״ם בהלכה א', הגונב שורו של חברו הוא טבחו, שהגנב שחט את השור, או מחרו, שכאשר הגנב טובח או מוכר את השור, הוא מתחייב לשלם 5 פעמים של דמי השור, וטבעו בעל השור את הגנב ואמר לו, גנבת את שורי וטבחת או מכרת אותו, והוא הגנב אומר, אכן גנבתי אותו, ונתחייבתי בתשלומי כפל, אבל לא טבחתי ולא מכרתי, ואין אני חייב בתשלומי 5, ובאמת הוא כן טבח או מכר, ונשבע הגנב, גנב לשקר, הרי זה הגנב פטור משבועת הפיקדון, שהרי נתבהר בפרק הקודם שחיוב שבועת הפיקדון הוא רק כאשר, באם הוא לא היה כופר אלא מודה, הוא היה חייב לשלם את אותו הממון. אך בתשלומי קנס שגם באם הוא היה מודה, הוא לא היה מתחייב לשלם, אין זה נחשב שכפר בחיוב ממון. וגם במקרה זה, הרי אילו הודה הגנב מעצמו לתובע, שאכן טבח או מכר את השור, לא היה הגנב משלם תשלומי 4 עם גנב כבש ו5 עם גנב שור, מפני שהתשלום של 4 ו5 אינו חיוב ממוני רגיל, שהרי הוא גרם לבעלים נזק רק של שור עושה אחד, אלא הוא חיוב כנס, כמו שהתבהר בהלכות גניבה, והכלל הוא שהמודה בכנס פטור. נמצא הגנב זה במקרה המבואר בתחילת ההלכה שמכחיש את דברי בעל השור, וטוען שלא טבח או מחר, כמו שלא כפר ממון, כאמור דמכיוון שגם באם היה מודה הוא היה פטור, אין נחשבת כפירתו לכפירת ממון, ולפיכך פטור מדין שבועת הפיקדון, וחייב בשבועת ביטוי, שהרי נשבע על שקר שלא טבח, כאשר הוא למעשה טבח, ובכל שבועת שקר רגילה שאיננה על כפירת ממון, חייבים משום שבועת ביטוי, שבשונה משבועת הפיקדון שבין בשגגה ובין במזיד, הוא חייב בתשלומי קרן וחומש, וכן הוא צריך להביא קורבן אשם, הרי על שבועת ביטוי במזיד הוא לוקה, ובשוגג מביא קורבן עולה ויורד. המשיך הרמב״ם בהלכה ב' וכן האומר לחברו המית שורך את עבדי, דהיינו את העבד הכנעני שלו, שבמקרה כזה חייב בעל השור לשלם לבעל העבד 30 סלעים, ותשלום זה הוא כנס מכיוון שהוא תשלום קבוע ללא קשר לערכו של העבד שהומת, וכפר בעל השור ונשבע לשקר ששורו לא הרג את העבד, וכן העבד הכנעני שטבע את רבו, את אדונו, ואמר, יפלת את שיני, או סימית את עיני, שבמקרה כזה צריך אדונו לשולחו לחופשי, וגם זה הוא כנס שראינו משלם לפי הערך שהזיק בכך שהוא יפיל את שינו או סימה את עינו, וכפר האדון ונשבע לשקר שלא יפיל את שינו ולא סימה את עינו, הרי בעל השור או העבד פטור משבועת הפיקדון, שהרי אילו הודה בתביעה מעצמו, לא היה משלם את 30 של עבד, וכן לא היה צריך לשחרר את עבדו במקרה שיפיל את שינו או עינו, מפני שהוא כנס. אבל חייב בעל השור או בעל העבד בשבועת ביטוי מפני שנשבע לשקר. וכן הדין בכל כיוצא בזה, שכאשר הוא כפר בחיוב כנס ונשבע על כך לשקר, אין הוא חייב בשבועת הפיקדון אלא בשבועת ביטוי. הלכה ג' התובע את חברו בדבר שיש בו כנס שאינו משלם אותו על פי עצמו, שגם באם היה מודה היה נפטר מתשלומין כמו שביארנו, ויש באותו דבר שהוא תובע אותו גם חיוב תשלום המון שהוא משלם אותו על פי עצמו, שבאם היה מודה היה מתחייב בו, וכפר הנתבע בכל הדבר, דהיינו בכל התביעה כולה, הן בתשלומי הממון והן בתשלומי הכנס, ונשבע לשקר על כפירתו, הרי זה הכופר חייב משום שבועת הפיקדון, ומכיוון שהוא כופר גם בתשלומי ממון, הרי יש בכוח כפירתו כדי לחייבו משום שבועת הפיקדון. כיצד טבעו ואמר לו, אנסת שבעלת בעל כורחה, או פיטיטה שבעלת מרצונה את ביתי, שהאונס משלם 4 תשלומים שונים, כנס של 50 שקל כסף שאותו קבע התורה, בושת על הבושה שהוא גרם לה, צער על הצער שצייר אותה, ופגם על שוויה שנפחת מבתולה לבעולה. והמפתה משלם רק 3 מתוך 4 דברים, כנס, בושת ופגם, משום שבפיתוי אין צער לאישה, ואת כל 4 ו3 הדברים חייבו לשלם לאבי הנערה. ובמקרה זה, טוען אביה, אנסת את ביתי ואתה חייב לשלם לי את כל הארבעה דברים, או שהוא טוען פיתית אותה ואתה חייב לי בשלושה דברים, והוא הבועל אמר, לא אנסתי ולא פיתיתי, ונשבע על השקר, שהתברר אחר כך שהוא אנס או פיתה, חייב בשבועת הפיקדון, שאף על פי שאינו משלם את תשלומי הכנס, שהם החמישים כסף על פי עצמו, ולפיכך עליהם לבדם לא היה מתחייב משום שבועת הפיקדון, הרי אילו הודעה היה משלם בושת הופגם על פי עצמו, מכיוון שהפגם הם תשלומי ממון. ובנוגע לבושת מבאר הרמב״ם בהלכות חובל ומזיק, טעם מיוחד מדוע הוא מתחייב על פי עצמו. וכן במקרה של אונס, היה משלם אף תשלומי צער על פי עצמו, כפי שכתב הכסף משנה שזהו לימוד מיוחד בנוגע לתשלומי הצער של אונס שהוא משלם אותם על פי עצמו. ומכיוון שיש בשבועתו גם כפירת ממון, הרי הוא מתחייב עליה בשבועת הפיקדון. וכן האומר לחברו גנבת שורי, והוא אומר לא גנבתי ונשבע על כך הגנב לשקר, חייב בשבועת הפיקדון, שאף על פי שאינו משלם כפל בהודעתו, שרי תשלומי הכפל הם כנס, מכל מקום הרי הוא משלם את הקרן בהודעתו, שתשלום הקרן שהוא ערך הגניבה עצמה, ובאם הוא היה מודה שגנב, הוא היה מתחייב בתשלומי הקרן, ולפיכך כאשר הוא נשבע לשקר שהוא לא גנב, הרי זו שבועה אף על כפירת ממון בהקשר לקרן, אף שכלולה בה גם כפירה של תשלומי כנס בנוגע לכפל. ואין זה דומה למקרה המבואר בהלכה א', שכאשר הוא כפר בנוגע לתשלומי הארבעה וחמישה, הרי הוא פטור משבועת הפיקדון משום ששם מדובר שהוא הודע שגנב, ומשום כך על הקרן וכן על הכפל הוא כבר נתחייב. וכל כפירתו היא רק בתשלומי החמישה שהיא תוספת של עוד שלושה מעבר לכפל, ששלושה אילו הם כולם כנס. הלכה ד', אומר לחברו עשית בי חבורה, מכה שגרמה לפצע. והחובל בחברו חייב לשלם לו חמישה דברים, נזק, צער, ריפוי, שבט, שישב בביתו ולא יכל לעבוד, ובושת. והוא המכה משקר ואומר לו, עשיתי בך חבורה. או האומר לחברו, המית שורך את שורי, ומדובר בשור מועד שהוא חייב בנזק שלם כתשלומי ממון. דשורתה משלם רק חצי נזק כתשלומי כנס. והוא בעל השור הנוגח משקר ואומר, לא המית שורי את שורך. ועושה החבורה, או מי ששורו המית, נשבע לשקר על כפירתו, הרי הוא חייב בשני מקרים אלו בשבועת הפיקדון. שהרי אילו הודע לו הכופר שאכן הזיקו, היה חייב לשלם לו, שהרי כאמור התשלומים על שור שהמית את השור, במקרה של שור מועד הם תשלומי ממון, ואילו בנוגע לחובל בחברו, הרי אף שהוא פטור מנזק וצער על פי הודעתו, הרי הוא חייב על פי הודעתו בריפוי שבט ובושת, וכאמור בהלכה הקודמת, אף אם רק חלק מכפירתו היא על תשלומי ממון, הרי הוא מתחייב בשבועת הפיקדון. הלכה ה' נתן שורו לשומר חינם, שהוא פטור באם השור נגנב או נאבד, וכל שכן אם מת השור באונס, ומת השור שהפקידו אצל השומר חינם באונס, ותבעו המפקיד את השומר ואמר לו, איכן שורי שהפקדתי אצלך? אמר לו השומר, לא הפקדת אצלי כלום, שהוא משקר ואומר שלא קיבל ממנו כלל שור לשמירה. או שאמר לו השומר, אכן הפקדת אצלי, אך נגנב השור או עבד, ששומר חינם פטור על גניבה ועבידה, ונשבע השומר לשקר שלא קיבל ממנו פיקדון כלל, או שהשור נגנב או נאבד, הרי זה פטור משבועת הפיקדון, דהן זה נחשב שהוא נשבע על כפירת ממון, שהרי אילו הודע השומר ואמר הדבר כשהיה, שהיה מספר את האמת שהשור מת באונס, הרי לא היה השומר חייב לשלם ממון מפני שהוא שומר חינם. ואם כן בכך שהוא הכחיש שקיבל ממנו פיקדון כלל, או כאשר שיקר שהשור נגנב או נאבד, אין כאן שבועה על כפירת ממון, אבל חייב הוא השומר משום שבועת ביטוי, שהרי נשבע על שקר כאשר טען שלא קיבל כלל שור לפיקדון, ובאמת הוא כן קיבל, או כאשר נשבע שהוא נגנב או נאבד, כאשר למעשה הוא מת. וכן כל כיוצא בזה, שכאשר בשבועת השקר שלו הוא לא נפטר מממון, משום שגם באם היה מספר את האמת היה פטור מתשלומים, אין הוא חייב בשבועת פיקדון, אלא בשבועת ביטוי. על החווה, וישיל שורו לחברו, שנתן לו את שורו לשימוש ללא כל תמורה, שדינו של השואל שהוא חייב בתשלומין, הן על גניבה ועבידה והן על מיטה באונס. ותבעו המשיל את השואל ואמר לו, איכן שורי ששאלת ממני, והרי השור מת, שכאמור השואל חייב אף על מיטה באונס, ואמר לו השואל, נגנב או עבד השור, ונשבע על זה לשקר, הרי זה השואל פטור משבועת הפיקדון, שהרי לא פטר את עצמו מן התשלומין בכפירתו, ומכל מקום חייב הוא לשלם, בין שמת, כפי שקרה באמת, או נגנב או עבד לפי טענתו השקרית, או נשבע שגם אם השור היה נלקח בגזל על ידי שבעים, הוא היה חייב לשלם מפני שהוא שואל, כמו שהתבהר במקומו בהלכות שאלה ופיקדון, דהשואל מכיוון שכל הנאה שלו, שהוא רק מקבל הנאה מהשור, והוא לא נותן כלום, הרי הוא חייב אפילו באונסין וכל שכן בגניבה ועבידה. ומכיוון שאין על פי מה שקרה למעשה שהשור מת, הרי הוא חייב לשלם, ואין על פי טענתו השקרית שנגנב או נאבד, היה חייב לשלם שלא היה פותר את עצמו מתשלומין בטענתו זו, הרי אין זו נחשבת לשבועת כפירת ממון ואין הוא חייב עליה משום שבועת הפיקדון. אבל חייב הוא משום שבועת ביטוי שהרי נשבע על שקר שהוא נשבע שהבהמה נגנבה או נאבדה כאשר למעשה היא מתה, וכן כל כיוצא בזה שהשואל נשבע על השקר, אלא שגם על פי מה שנשבע הוא היה מתחייב לשלם, הרי אין הוא חייב על שבועתו משום שבועת הפיקדון, אלא משום שבועת ביטוי. מסכם הרמב״ם בהלכה זין, זה הכלל כדי להתחייב משום שבועת הפיקדון, כל נתבע שאינו פותר את עצמו מן התשלומין, אלא בכפירה זו, שבאם היה מודה על האמת, היה מתחייב בתשלומים, ורק על ידי שבועת השקר שלו הוא נפטר מתשלומים, ונשבע בין מפי עצמו, שהוא נשבע מעצמו ללא שישביעו, בין שישביעו התובע, ואמר לו משביעך אני, שאתה חייב לשלם לי סכום מסוים, וכפר התובע ואמר אין לך בידי כלום, הרי זה הנתבע חייב בשבועת הפיקדון, ואף על פי שהנתבע לא ענה אמן לאחר שהתובע ישביעו, שהדבר נחשב כאילו הוא נשבע בעצמו, ולא הוציא שבועה מפיו, אלא רק כפר לשקר כאשר התובע ישביע אותו, הרי הוא חייב בשבועת הפיקדון כמבואר בפרק הקודם. וכאמור הדבר נלמד בגזרה שווה משבועת העדות, ששם הדבר נלמד מן הפסוקים. הלכה חטא, הגונב שור חברו, ותבעו בעל השור את הגנב, ואמר לו שורי גנבת, והוא הגנב משקר ואומר לא גנבתי, ואומר לו בעל השור אם כן מה טיבו אצלך, איך הגיע אליך שורי? אומר לו הגנב, אתה הפקדתו אצלי, והרי אני שומר חינם עליו. ונשבע הגנב על כפירתו זו לשקר, חייב בשבועת הפיקדון, דאף שבכל מקרה הוא צריך להחזיר את השור לבעליו, בין אם הוא גנוב ובין אם הוא שומר עליו, שהרי הוא מודה שהשור שייך לתובע, ומה שנפטר בטענתו מתשלומי הכפל, הרי כאמור אין חייבים על כך משום שבועת הפיקדון שהרי הכפל הוא כנס, מכל מקום הוא חייב בשבועת הפיקדון, דעל ידי שבועת השקר שלו הוא נפטר גם מתשלומי ממון, שראי אילו הודעה הגנב שגנבו היה חייב לשלם את דמי השור מכל מקום, בכל מצב, שאף אם השור היה נגנב או נאבד או מת באונס, הרי הוא היה חייב לשלם את דמיו, שכך הוא דין הגנב להחזיר בכל מקרה את החפץ או את דמיו, ועכשיו שאמר שהשור פיקדון הוא, הרי פטר עצמו בכפירה זו מן הגנבה ומן העבידה, שאם נגנב השור או עבד אחר הודעה זו, היה פטור מלשלם לפי טענתו שהוא שומר חינם, הפטור מגנבה והעבידה וכל שכן מאונס. ולפיכך אף אם למעשה השור חי וקיים, הרי מכיוון שעל ידי שבועת השקר שלו הוא מקבל דין קל יותר והיה עשוי על ידי זה להרוויח ממון, ואם השור היה נגנב נאבד עומת בעתיד, הרי נחשב הדבר לשבועה על כפירת ממון והוא חייב בשבועת הפיקדון. ממשיך הרמב״ם בהלכה ט', וכן אם טען הגנב ששכרו, ששכר את השור לעשות בו מלאכה תמורת ממון ששילם לתובע, דדין הסוחר שהוא חייב על גניבה ועבידה, אך הוא פטור על האונס. ונשבע הגנב לשקר, שהוא שכר את השור כאשר למעשה הוא גנב אותו, הרי הוא חייב בשבועת הפיקדון, דאף שכאמור כאשר השור קיים, הוא בכל מקרה צריך להשיבו לבעליו, ובמקרה זה, בשונה משומר חינם, הרי אף אם יגנב או יעבד השור, הוא יהיה חייב לשלם, שהרי כאמור הסוחר חייב בגניבה ועבידה, מכל מקום הוא חייב בשבועת הפיקדון, שהרי פטר את עצמו על ידי כפירתו מן השבורה שנטרפה וכדומה ונשברו עצמותיה באונס, ומן המתה שמתה באונס, שעל פי האמת שהוא גנב, הרי הוא חייב אף על האונסין, ואילו על פי טענתו שהוא סוחר, הרי הוא היה נפטר מן האונסין, וכן אם טען הגנב ואמר ישלטו לי, ונשבע לשקר שהשור שאול בידו, שהשואל חייב אף על האונסין, ואם כן על ידי טענתו זו, הוא לא נפטר לא מגניבה ועבידה ולא מאונסין, מכל מקום חייב הוא בשבועת הפיקדון, שהרי פטר את עצמו על ידי שבועת השקר שלו שהשור שאול, מן המתה בשעת המלאכה, כמו שהתבאר בהלכות שאלה, שהשואל פטור כאשר היא מתה בשעת המלאכה, דהיינו מחלות, מחמת המלאכה, ומכיוון שהורשה עלה כדי להשתמש בה, הרי אם היא מתה מחמת השימוש שלשמו הורשה על אותה, הרי הוא פטור. אך על פי האמת שהבהמה נגנבה, הוא חייב בכל מקרה בתשלומי דמיה, אף כאשר מתה מחמת המלאכה, ולפיכך כאשר הוא נשבע לשקר שהיא שאולה בידו, הרי זו שבועה על כפירת ממון, והוא חייב עליה מדין שבועת הפיקדון. ממשיך הרמב״ם בהלכה יהוד, לפיכך שחיובו של הגנב על שבועות השקר שלו הוא רק כאשר על ידי שבועה הזו הוא נפטר מחיובי ממון מסוימים. הרי אם אמר הגנב לא גנבתי אלא אתה הפקדתו אצלי, או שחרתני לשומרו, או השלטהו לי, והרי שורך לפניך ככהו, ונשבע על זה שהוא נשבע לשקר שהשור נמצא אצלו בפיקדון או בשאלה למרות שהוא גנב את השור, הרי זה פטור משבועת הפיקדון, שהרי יודע בקרן שאת השור עצמו הוא מחזיר, ובמקרה זה לא פטר עצמו בכפירה זו מכלום, שהרי בהלכות הקודמות נתבאר שהגנב חייב בשבועת הפיקדון במקרים שיש בשבועתו כפירת ממון, כי הוא נפטר על ידי שבועתו מנזק עתידי שיקרה לשור. אך במקרה זה שהוא משיב עתה את השור לבעליו, אין הדבר שייך, ואין זה משנה כלל אם השור גנוב אצלו או נמצא אצלו בפיקדון או בשאלה. ובכל מקרה, הוא משיב עתה את השור לבעליו ועל ידי זה הוא נפטר. וכמובן שהוא יהיה חייב בשבועת ביטוי מאחר שנשבע לשקר. הלכה יהודה א', וכן אם אמר לו הגנב לתובע, אתה מחרתו לי את השור ועדיין לא נתתי את דמיו שלא שילמתי לך עבורו, אם תרצה קח דמיו ותשאיר את השור אצלי, או הרי שורך לפניך, או אם תרצה נבטל את המחירה וקח את השור חזרה. והוא נשבע על כך לשקר שהרי למעשה הוא גנב את השור, או שאמר לו הגנב לתובע, אתה נתתו לי בשכר מלאכה שאעשה לך, שנתת לי את השור מראש כשכר עבור עבודה שנתחייבתי לעשות לך. אם תרצה שאעשה לך את המלאכה המוטב ותשאיר את השור אצלי, או קחנו את השור ולך ולא אעשה לך את המלאכה. והוא נשבע לשקר על כך שהרי למעשה הוא גנב את השור, או שאמר הגנב לתובע, טועה בדרך מצאתי את השור ולא ידעתי שור שלך, ולפיכך לקחתיו, עכשיו שידעתי קחנו ולך, או שאמר לו אחר פרתי רץ לרובה ולפיכך לקחתי אותו והרי הוא לפניך. ונשבע הגנב על כל טענה מאלו שהוא נשבע לשקר על כך שהוא קנה את השור, או שקיבלו בשכר מלאכה, או שמצא אותו טועה בדרך, או שרץ אחר פרתו, כאשר למעשה בכל המקרים הללו האמת היא שהוא גנב אותו, הרי הוא פטור משבועת הפיקדון, שהרי בכל המקרים הללו הוא לא פטר את עצמו מכלום, שהרי הוא אומר לו הרי שורך לפניך, או אם תרצה תן לך את דמיו, וזה מה שהוא חייב לעשות אף לפי האמת שהוא גנב את השור, ולפיכך אין בשבועתו משום כפירת ממון ואין הוא חייב עליה משום שבועת הפיקדון, וחייב בשבועת ביטוי, שהרי בכל המקרים הללו הוא נשבע על שקר שהרי באמת הוא גנב את השור. הלכה י"ב, מי שהיה חייב ממון לשני שותפים, ותבעו אחד מהן אחד מהשותפים שיחזיר לו את חלקו, וכפר בו אותו אחד שחייב לשני השותפים, שהוא טען לאותו שותף שאין הוא חייב לו כלום, ונשבע לשקר בכפירתו, הרי הוא חייב בשבועת הפיקדון, שהרי כפר ממון, ואף אם הוא הודע לשותף השני שהוא חייב לו, מכל מקום הרי הוא כפר חצי מהממון, וכל שבועה על כפירת ממון בשיעור של שווה פרוטה מחייבת אותו משום שבועת הפיקדון. אבל אם תבעו שניהם שני השותפים, והודע חייב בכל, בכל הסכום שהוא חייב בו לאחד מהן, ואמר לא לוויתי אלא מזה לבדו, ששני השותפים תובעים אותו ואומרים שנינו הלבנו לך סכום מסוים, והנתבע אומר אני מודה שלוויתי את אותו הסכום, אך לא לוויתי אותו משניכם, אלא רק מאחד מכם, ונשבע על כך לשקר, והאמת היא שהוא לווה משניהם, הרי הוא פטור משבועת הפיקדון, שהרי לא פטר עצמו על ידי שבועתו זו מכלום, שהרי הוא נשאר חייב בדיוק את אותו סכום, ורק על ידי שבועתו הוא חייב אותו לאחד מהם ולא לשניהם, אבל חייב בשבועת ביטוי, שהרי נשבע לשקר שלווה את הכל רק מאחד מהם, כאשר למעשה הוא לווה את אותו הסכום משניהם. מה שהרמב״ם חוזר שוב ושוב על כך, שאף במקרים שבהם הוא פטור משבועת הפיקדון, מכל מקום הוא חייב בשבועת ביטוי, שהרי הוא נשבע לשקר, מבאר הרדב"ז שזהו משום שיש בזה חידוש גדול, שעל פניו הדבר נשמע תמוע ביותר, שבזמן שכפר ממון והוא חייב בשבועת הפיקדון, הוא נפטר בחומש וקורבן אשם, ובזמן שלא כפר ממון, שהוא פטור משבועת הפיקדון, הרי במזיד הוא מתחייב מלכות, והיינו שבמקרה הקל שבו הוא פטור משבועת, משבועת הפיקדון, הרי הוא מקבל עונש חמור יותר של מלכות. ולפיכך חוזר הרמב״ם על כך שוב ושוב, שבכל אופן כך היא גזרת הכתוב, שכאשר הוא מתחייב בשום שבועת הפיקדון, הרי הוא פטור ממלכות, וכאשר אין בשבועתו חיוב משום שבועת הפיקדון, שאז היא כשבועת ביטוי, דיינו שבועת שקר רגילה, הרי הוא חייב עליה במלכות. הלכה י' ג' וכן מי שהייתה עליו מלווה בשטר, שכתוב בשטר שהוא לבא ממישהו סכום מסוים, וכפר בה שטען שלא לבא ממנו ונשבע על כך לשקר, פטור משבועת הפיקדון, אף שהוא נשבע על כפירת ממון, שהרי בשטר נשתעבד הקרקע של הלווה למלווה, שכאשר החוב הוא בשטר, הוא יוצר שיבוד על כל קרקעות הלווה, ועל ידי זה, גם אם הלווה מחר את קרקעותיו, יכול המלווה לגבות את הקרקע מהלוקח, ונמצא המחמת שיבוד הקרקעות, שזה הלווה שכופר בהלוואה, הרי הוא כחופר בקרקע, שכאשר הוא תובע ממנו את החוב בשטר, הרי זה כאילו הוא תובע ממנו קרקע, וכפירתו היא כפירת קרקע, וכבר ביארנו בפרק הקודם שהכופר בקרקע פטור משבועת הפיקדון, שהדבר נלמד מהפסוקים, וחייב בשבועת ביטוי, שהרי נשבע על שקר שלא לבא כאשר לאמיתו של דבר הוא לבא. אלא שיש לתמוע מדוע כאשר ההלוואה היא בשטר, הוא נחשב לכופר בקרקע, והרי גם המטלטלים משתעבדים להלוואה. ואם כן התחייב בשבועת הפיקדון משום המטלטלין שכופר בהם. ומבאר הגאון רבי חיים מבריסק שכפירת שיעבוד המטלטלין לבדה איננה כפירת ממון, שרי עדיין יכול המלווה לגבות את אותו הממון מן הקרקע, וכדי שכפירתו תהיה מוחלטת הוא חייב לכפור אף בשיעבוד הקרקע, שרק אז לא יוכל המלווה לגבות ממנו כלל, ולפיכך הוא פטור משבועת הפיקדון, דלא ייתכן שכפירתו בשיעבוד הקרקע תביא אותו לידי חיוב שבועת הפיקדון. המשיך הרמב״ם בהלכה י' ד', אבל אם הייתה עליו על הלווה מלווה בעידים בלבד, שאין למלווה שטר על ההלוואה, אלא ישנם שני עידים המעידים שהייתה הלוואה, שהכלל הוא שמלווה בעל פה, אף אם יש עליה עידים, אין היא יוצרת שיעבוד על הקרקע, שבאם הלווה מחר את הקרקע אי אפשר לגבות אותה מן הלקוחות, וכפר הלווה ונשבע לשקר, הרי הוא חייב בשבועת הפיקדון, שרי פתר את עצמו בכפירתו מלשלם עתה, כאשר עדיין לא הגיעו העידים, שבאם הוא היה מודה הוא היה מתחייב תכף לשלם, ועל ידי כפירתו בינתיים הוא נפטר מלשלם, ואף על פי שכשיבואו העדים יתחייב לשלם, שהרי אין הלווה יכול להכחיש את העדים, ונמצא שלא הועילה לו כפירתו, מכל מקום הרי שבועתו נחשבת לשבועה על כפירת ממון, שהרי הועילה בעיתה, שבינתיים באותו זמן עד שיבואו העדים הוא נפטר מלשלם, וגם זהו סוג של רווח ממוני שבינתיים הוא נפטר מלשלם, ושמה לא יבואו העדים גם אחר כך, או יבואו ולא תתקיים עדותן, שלא יצליחו לאמת את עדותן, כגון שיסתרו האחד את זולתו בעדות ועדותם תיפסל, או שהעדים עצמם ייפסלו, כגון שימצאו קרובים למלווה או ללווה, ולפיכך חייב הלווה בשבועת הפיקדון, דשבועתו נחשבת לשבועה על כפירת ממון, משום שהיא מועילה לו לפוטרו בינתיים מממון, וייתכן גם שהיא תועיל לפתור אותו לתמיד. וכאן מסתיים הפרק השמיני.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.